הפרקים הקודמים, קצת, כן, ההתחלה הזה מדבר על, על סוגי התורות, אחרי זה על תורה לשמה, כל פרטי התורה, זה דברים שאנחנו אולי נחזור אליהם אחר כך. החלטתי לבחור להתחיל בפרק ו'. ככה אני זוכר שלימדו אותי, אני חושב שגם נכון לעשות. אז פרק ו' עוסק בלימוד תורה. למה לימוד תורה? כן, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים בחז"ל על ערך של לימוד תורה, אנחנו רואים שהם הפליגו בערך שלו מאוד. בסדר? אפשר לראות ש... כן, והגית ביומם ולילה, בתורה, כן, כל הפסוקים שמדגישים לנו את, את הערך של לימוד התורה ואת החשיבות שלו ואת הצורך בו ואת החיוב בו. ולכאורה נשאלת השאלה, מה יש בה? כאילו, מה העניין? מה הנקודה? לכאורה, אם אנחנו נגיד שזה מצווה, לימוד תורה, אז יש הרבה מצוות. יש לנו תרי"ג. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. ואם אנחנו נגיד שזה מצד פיתוח של איזו יכולת שכלית, אז הקדוש ברוך הוא גם שם כל מיני מדעים אחרים שמעשירים את המוח, מפתחים אותו, מקדמים אותו. הם מחדדים אותו, ומסתם זה גם לא, זה לא, לא, עלה, לא, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן. אז אני חושב, אני מרגיש שזה מה שהרב רוצה להגיד פה בפרק. הוא רוצה לבאר את, את הייחודיות של לימוד הקודש, ומה זה פועל על הלומד, מה זה פועל על מי שחודר פנימה. מתנדב לקרוא.
מה שלומדים בקדושה מתעדן על ידי הרצון והשכל ביחד. והאורה האלוהית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלאה את כל ההוויה. והחיים הרוחניים מתפשטים עם כל קצוות המהות, כדרך שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצוות הגוף. אבל כל לימוד חילוני מכל מדע בעולם אינו מחיה כי אם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו, וזהו יסוד ההבדל בין קודש לחול מצד הכמותיות לבד מההבדל היותר נשגבי נאוך שמצד הכותיות.
אז הדגשה הראשונה כשלומדים את הרב היא יותר משהרב אומר, הוא לא אומר. בסדר? צריך כאילו קצת לפתוח את האוזניים, לנסות ללמוד לא באופן קר, כלומר הבנתי שכלית מה הוא אומר, אבל לנסות לשמוע את האווירה שהרב רוצה להעביר לנו, בסדר? לנסות לחוש אותה קצת. אז אולי נפנה אליכם את השאלה, מה אתם מרגישים קודם כל בפסקה? כאילו מה אתם, על מה הרב מתמרכז? על מה הרב, איזה הבדלות הרב עושה פה? איזה חילוקים הרב מחלק פה?
על מה פועל? הוא מביא פה שתי סוגי לימוד.
על קודש וחול, ומה ההבדל ביניהם?
אוקיי, מה ההבדל?
הקודש מתפשט על כל הגוף, על כל החיים כאילו, והחול מתפשט רק על מה שקשור לחול בזה.
אתה מתקרב אבל נגעת בנקודה, בסדר? הרב, אחד ההבדלים שהרב עושה פה, הוא מבאר לנו את כן, הוא מבחין בין קודש לחול דרך ההבחנה של הכל או חלק. תסתכלו כמה פעמים הרב מדגיש את זה. מה שלומדים בקדושה מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד, וההורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלאה את כל הווייתה, כן, והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות, לכל קצות הגוף. כל הזמן זה הכל, 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 זה הכל, זה מכלול, קודש זה הכל.
אפשר גם אולי קצת לדקדק? בשתי שתי התחיות של הקודש והחול, החול מחיית הדברים מצד החפצה שלהם עצמם. התורה היא לא מחיית אותם, התורה יכולה לחיות את הצד של המתמטי, לא מהצד אבל שמתמטיקה מחיה אותו. זאת אומרת, מתמטיקה מחיית את האדם מצד של המתמטיקה, מצד המתמטיקה שהוא לומד ומצד הצד השכלי הנמוך שבזה. התורה תחיית את הצד המתמטי לא מצד השכלי הנמוך שלו. זאת אומרת, לא בתור, אתה לא תעשה משוואות, בוא נציע להיות בתוך הבית מדרש, אבל זה יחיה לך אותם במקום הרבה יותר עליון מהם. זה לא אותה צורת חיים, זה לא אותה צורת חיות, אבל זה מחיה, זה נוגע במקום הרבה יותר עמוק והרבה יותר עליון, ולכן זה מחיה את הכל ביחד, כי זה הרבה יותר כל, כי זה הרבה יותר בשורש. אבל זה לא, זה לא כמו הענף, זה שתי חוויות שונות.
קיבלתי. בסדר, ולעומת זאת, אם אנחנו נעבור רגע ללימוד החילוני, הכוונה מלשון חול, בסדר? לא חולוני. מכל מדע בעולם, אינו מחיה כי אם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. וזה ההבדל בין קודש לחול. כן, מצד הכמותיות. תכף נראה מה הכוונה של הרב פה, אבל יש כאן שתי הבדלים, בסדר? יש כמותיות ויש איכותיות. יש כמות ואיכות. אך פה הרב מדגיש את המקום של הכמות. על מה, איזה כמותיות הרב מדבר, אנחנו תכף ניגע, בסדר? אבל בעצם הרב, כשהוא אומר שיש השפעה של הכל, הרב בעצם אומר שכש... ניקח לדוגמה את לימוד המתמטיקה, אם כבר התחלת. אז שלימוד המתמטיקה, כשאדם לומד מתמטיקה, זה לא מפעיל בו את הצד המוסרי שלו. זה לא מפעיל בו את הצד האמוני שבו, זה לא פוגש את כל כוחות החיים שלו, זה פוגש את החלק שאחראי על המתמטיקה בשכל. בסדר, אפילו לא את כל השכל שבו. מה זה פועל, אדם מפתח שרירים בידיים, זה לא אומר שום דבר על יכולת הריצה שלו. כלומר, אין התפתחות כוללת כשאדם לומד משהו בחול.
זה כן פועל גם אבל המקום של ההתרשמות, של הרגש כאילו.
זה באותה הנקודה.
כן, באותה הנקודה. לא במכלול הנפשי.
זה לא יגיע למקום אחר, זה לא יפעל על האישיות כולה. כלומר, אם אדם ירצה להפעיל את ה... לעבוד על המוסריות שלו, הוא יצטרך לזה זמן. ואם ירצה לעבוד על ה... על ה... על ה... על היכולת הפיזיקלית שלו, אז הוא יצטרך לפעול על זה עוד זמן. כלומר, זה לא פועל ביחד, זה לא מופעל ביחד. כלומר, במילים אחרות, כל פעם שאנחנו באים לעסוק בתחום מסוים בעולם הזה, אנחנו לעולם נוכל לעסוק רק בו. כלומר, העולם הזה הוא פועל במושגים של או זה או זה, בסדר? או גם זה וגם זה, זה תמיד זה וזה וזה. כן, לכן זה קרוי, זה עולם של חלקים, לכן זה קרוי העולם הזה. הזה והזה והזה והזה. אין פה אף פעם מכלול. יש פה דברים שמתחברים. כשאדם פועל במושגים של עולם הזה, הוא פועל במושגים של זה וזה וזה. אדם לעולם, כשהוא נמצא בעולם הזה, במונחים של העולם הזה, הוא לא יכול להיפגש עם כל האישיות שלו. הוא לא יכול להיפגש עם כל כוחות החיים שלו בבת אחת, אלא כל כוח ידרוש זמן והשקעה נפרדת. בסדר? אבל אז מתי יש פגישה עם המכלול, מתי יש פגישה עם הכל? כשאדם בעולם הבא, במושגים של העולם הבא, לא בהכרח שאדם יצטרך להגיע עד העולם הבא בשביל זה, אבל שהוא יחיה במונחים ובמושגים של העולם הבא. העולם הבא זה עולם הנשמות. מה זה לחיות בעולם הנשמות? אנחנו יודעים, הרב מלמד אותנו, כשאדם נפגש עם הנשמה, הוא נפגש בעצם עם המכלול. בסדר? כשאדם נפגש, יש גוף ויש נשמה. הגוף זה הבחינת עולם הזה, זה עבר עבר. אבל כשאדם מצליח לפגוש את הנשמה, הנשמה באופי שלה, כשאתה נפגש איתה, אתה נפגש עם כולה, אתה נפגש עם המכלול, אתה נפגש עם כל כוחות החיים שבך. וזה בעצם נקודה של לימוד התורה. כן, אדם כשהוא לומד, לימוד תורה, תמיד אנשים מסתכלים עליך כחריג, מי שלומד תורה, הזוי, נכון? דיברנו על זה בעבר, שזה כאילו לא נתפס לאנשים בשכל. אבל לא סתם זה לא נתפס לאנשים בשכל, למה זה לא נתפס בשכל? כי זה בכלל לא מציאות של העולם הזה. אדם יושב, אדם אנחנו, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אדם חוזר, כן, מתעלה למקום של עדן, מתעלה למקום של חזרה למקור, וזה מוזר, זה חריג, אנחנו נמצאים בגן, אנחנו לא נמצאים בעדן. אנחנו לא... טוב, אני מדבר על מושגים לפני שישבנו עליהם, אז... אבל הלימוד תורה באמת בעולם הזה זה איזשהו מאורע חריג. תמיד מגדיר אותו חוץ מסגרתי כזה. בסדר? יש מסגרת של העולם הזה, של פגישת חלקים, ויש מפגש אחר. יש לימוד תורה שמפגיש אותנו עם משהו אחר, עם משהו כולל יותר. ובאמת אחד הנושאים של לימוד התורה, אולי הנושא של לימוד התורה, זה הצעידה לעבר הנשמה, לעבר המקום השלם שבנו, לעבר הבחינת עולם הבא שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. ואני חושב שזה מרגש, כי בעצם יש לנו, שדיברנו כבר במערל, על זה שהשכר הוא לא עשיתי משהו טוב, מגיע לי סוכריה, אלא זה בניין של עולם הבא כבר פה. כלומר, אתה בונה את המדרגה שלך פה. אז כשאדם לומד תורה והוא נפגש עם הנשמה, הוא בונה, הוא יוצר מעין התרחשות שהיא מעין עולם הבא. בסדר? למה? כי הוא יוצר התרחשות כלל מערכתית. הוא לא יוצר התרחשות שנוגעת בחלק, הוא יוצר מערכת של השפעה כוללת. בסדר? הוא משפיע באופן כולל.
תמיד אומרים הרי לכבד את התורה כאילו לחיים, לא ללמוד דברים, לא להשאיר דברים רק בשכל, כן להפגיש אותם עם הנקודה, כאילו נקודות פשוטות בחיים.
לימוד תורה זה לא שכל, רק.
לפעמים אבל צריך להפעיל את זה מעצמך שזה לא יהיה. לרוב זה לא טבעי, אדם לא קורא פה מההלכה ו...
אז קודם כל יש, אנחנו נראה בהמשך שיש לימודים מעשיים ויש עיונים עליונים. מחלק את זה. אז יש ודאי שיש, אדם צריך את כל מכלול התורה כדי שזה באמת ייצור את זה. אבל נכון, יש פעמים שאדם ידגיש משהו מסוים, אבל בכל אופן הוא באותו זמן הוא מעלה את כל הרצונות שלו, כל השאיפות שלו, כל הרעיונות שלו, הכל מתעדן. אנחנו נדבר על זה מיד, אני מקווה שזה יענה, אבל כן, הרבה פעמים אנשים כאילו מזלזלים בתהילים או מזלזלים בכל מיני דברים, אבל בסוף הם פועלים, כל לימוד שאדם לומד בקדושה הוא פועל באותו אופן, לא באותה עוצמה, אבל באותו אופן, באותה שיטה. צריך באותה שיטה של השקיה כוללת. כלומר, ברגע שאדם ילמד באמת בקדושה, והוא יצליח לגעת, הוא חודר לנקודה הנשמתית שבו. בסדר? למקור העצמי של הנשמה. ואז, כשאדם מגיע, נוגע במקור, אז כל האישיות שלו עולה כיתה, כל האישיות שלו מתרוממת. הכל, זה משפיע על הכל. אתה יכול לראות אנשים, אתה רואה צדיקים. ודאי שאדם צריך לעבוד על המידות שלו ולתקן וכו' וכו', אבל הכל מתרומם. אתה רואה אנשים עם מידות שאתה כאילו, אתה אומר, איך עשה את זה? זה כאילו לא, גם איך הוא, אתה רואה, נגיד, תקופות שאדם נמצא בלימוד, נמצא באטמוספירה כזאת של לימוד, אז גם יש לו רצון מסוים, כאילו, וואלה, לא מתאים לו עכשיו ללכת לים. כאילו, יכול להיות שכן, אבל אתה תראה שפתאום יש לו רצון כאילו קצת יותר מורם. לפעמים אדם נגיד תקופה לא עושה שום דבר, פתאום, יאללה. כאילו, הרצון גם נופל. שזה מקום כזה. אז זה עידון שהכל עובר, הכל עולה למעלה. והבחינה של הנשמה באמת זה שהיא לא מתגלה פה או פה. היא מתגלה בבת אחת. אבל זה הכל, שוב פעם, אני חייב להדגיש את זה כי בדור שלנו היום זה הכל כבר לא מובן, כן? אבל אתה יכול לראות אנשים שלומדים, מלמדים קודש במרכאות באוניברסיטה. ואתה פוגש, אתה רואה שזה לא החיה אותם בכלל, הם לא פגשו את זה בכלל, זה עבר להם, הם יודעים את החומר, אבל שום דבר בפנים לא קרה, שום דבר לא פעל. למה? כי הם הביטו בזה כמו מתמטיקה, הם התייחסו לזה כמו מתמטיקה. הם לא, כן, הרב מדגיש את, הרב טוב מביא את זה גם כן, בצדיק באמונתו יחיה, הוא מביא בהתחלה את הפסקה של הרב על ראשית ואחרית. על זה שאדם צריך שיהיה לו גם את זה וגם את זה כדי שיוכל לתפוס בכלל דברי קודש. הראשית זה ההריגה האלוקית. אדם רוצה את הקודש, רוצה להיות חלק מזה, רוצה להיות שייך לזה. והאחרית זה להוריד את זה למעשה, לפעול את זה כן, אנשים תמיד אומרים דתי בלב. מה זה דתי בלב? זה קשקוש. בסדר? למה זה קשקוש? כי הוא, כן, מה שאנחנו רואים, האדם שמאמין, מה זה קפה עליהם ארכי גיגית? הוא חשף להם את הגודל. הם לא יכולים עכשיו לא לעשות את זה. כשאדם באמת מאמין, הוא לא יכול לא להוריד את זה לעולם המעשה. אם אדם מראש לומד, לא כדי גם להוריד את זה לעולם המעשה, לא כדי לפגוש את הכל, לא שיהיה לו את הראשית ואת האחרית, הוא לא יכול לתפוס את דברי הקדושה. הוא לא יכול להכיל את זה, הוא לא יכול להבין את זה. הוא לא יפגוש את זה, זה לא ישנה לו את האישיות, זה לא ישנה לו את הרצונות, זה לא ישנה לו כלום. זה יפעל עליו כמו שזה, אז אולי יהיה לו שכל יותר מחודד. אבל מעבר לזה הוא לא יפגוש כלום. כי הרב אומר, כי רק מה שלומדים בקדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד.
מה זה לומדים בקדושה? זה הכנה ברמת, כמו חסידים ומסכים שעה לפני, או ברמת הכיוון הרצון?
אני חושב שזה קודם כל הכנה, אנחנו בפסקה ב', הרב מדבר על לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד או של הלמוד, בסדר? ההכנה, התורה היא לא שכל רק. אי אפשר לפגוש אותה ככה. התורה היא מכלול של חיים. כן, לא סתם הכוזרי, כשהוא מגיע לפילוסוף, אז הפילוסוף, איך הוא מציג את האדם? שכל. שכל. השכל המופשט. ומה, למה הוא דוחה אותו? איך הוא דוחה אותו? איך הוא אומר לו, אבל חלמתי. מה זה אבל חלמתי? אני חלמתי. זה אומר שאני, אדם, יש לי גם חלומות. אני לא רק שכל, יש לי עולם פנימי, יש לי רצונות, יש לי לב. למה הקדוש ברוך הוא נתן לי? זה סתם שאני אהיה שכל מופשט? זה הדחיקה הכי גדולה, כי לכאורה אתה אומר, הוא לא חלם, זה לא חלם באמת, אנחנו יודעים שזה הכל, כל זה, ריאל כתב את זה בצורה כזאת, אבל זאת האמירה, האמירה היא שהאדם הוא לא רק שכל, ואם אדם חושב שהתורה היא רק בשביל השכל, אז הוא לא פוגש אותה, לעולם. אדם צריך הכנה, אדם צריך מוכנות לזה, אז גם ללמוד, אותו דבר, כן, הרב כותב שצריך להתפלל על זה לפני, וגם בנפש החיים הוא מביא. אדם צריך להתכונן. למה אנחנו אומרים, יהי רצון לפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי? למה אנחנו מתפללים את זה? אדם מתכוונן לקבל, כן, אחד המטרות של לימוד התורה, אולי המטרה של לימוד התורה זה ליצור יראת שמיים. זה ליצור את החיבור הזה עם האלוקות. אנחנו... אולי נראה בהמשך כשממריאים למעלה זה קשה להתכוונים. בשביל זה צריך יראת שמיים. אדם שמתרומם בלי יראת שמיים, הוא מאבד כל כיוון, הוא מאבד את הצפון שלו. לכן אנחנו יכולים לראות, אדם, אני פוגש אנשים לפעמים שבאים אליי, כאילו בגלל שאני הרב במרכאות של האתיופים, של העדה, אז הם באים אליי ומספרים לי סיפורים, ואתה מזדעזע. אתה רואה, הוא אומר לי, טל, תראה אותי ככה, אני לומד זוהר כבר שנים, לא ישנתי כבר, לא יודע מה, מהבר מצווה לא ישנתי בלילה. אתה שומע סיפורים כאילו זה הבא בסלי? סוף הוא אומר לך, אתה לא מבין מה קרה לי, נפלתי עם גויה. סיפורים אמיתיים. סיפרו לי את זה, סיפר לי את זה אישי. אתה אומר לצלך, מה דפוק פה? מה קרה פה? אמרי, מגדל פורח באוויר, אבל אין מכוונים, אין שום דבר. בסדר? אדם שלא מגיע עם הכנה, לא מגיע עם כלים, לא מגיע עם התכווננות נפשית ללימוד התורה, הוא לא ישיג אותה, הוא לא יפגוש אותה. הוא יכול להיות שנים בישיבה, לא יזיז אותו מילימטר. יש לי חברים שאני משתגע, שנים הם ישבו איתי בישיבה. תלמידי חכמים, פי כמה ממני, אני לא מתקרב בכלל להבנה שלהם. בסוף, מילימטר הם לא זזו. עכשיו כמה פסקאות אנחנו לומדים אצל הרב, לומדים בכל דבר, כמה ספרים אנחנו לומדים, מה רמת האחוזים שאנחנו מיישמים. אני באמת אומר, אדם ייקח עשו ספר אחד, ישקיע להיות מה שהספר דורש, אדם ימריא לגברים שהוא לא יכול לתאר בכלל. הבעיה שאנחנו לא מתכוננים לזה, אנחנו לא מכינים את זה, אנחנו לא יש... רץ מחברותה לחברותה, זז. אבל שנייה תן לי לנשום, שנייה תן לי להרגיש. מה למדתי עכשיו? מה שלומדים בקדושה? מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. אז רגע, אז איך אני לומד בקדושה? אני צריך להכין את עצמי, אוקיי, אני צריך להבין. אני צריך... גם ללמוד בקדושה ובקדושה, בסדר? ללמוד דברים שהם קדושים, להכין את עצמי, להכשיר את עצמי. אדם רוצה לקנות תורה, זה דורש. אבל ברגע שאדם יודע שכל הרצונות שלו, עכשיו זה נמוך, כי הוא במדרגה נמוכה. כן, אדם, הילד שלי עכשיו, מה שמעניין אותו זה סוכריה על מקל. בסדר, עוד מעט הוא יתרומם מזה למדרגה אחרת, אז הוא ירצה אופניים עם כסדה של לא יודע מה. אחרי, לאט לאט הוא עולה ברצונות, הוא מתרומם. השאיפה שלנו זה לעלות למעלה. ולכן הרב כותב, מה שלומדים מקדושה, נחזור לפסקה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. מה זה מתעדן? מתעדן, הכוונה מתחבר אל המקור. מה המקור שלנו? עדן. מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. כשיש עדן, נער יוצא מעדן להשקות את הגן, כן, יש מים שיוצאים מהעדן לגן, ומשקים. עכשיו יש שתי אפשרויות של השקיה, מי שקצת בקי, יש או אפשרות לקחת לי, להתחיל להשקות אחד, 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 אחד. זה בחינת עולם הזה. זה ככה. או זה, או זה, או זה, או זה. או, ויש אפשרות לעלות לעדן, לעלות למקור, לגרום להצפה, ואז להשקות את כל הגן. כלומר, יש לי אפשרות, אפשר לראות את זה בהרבה, עדיין, הערבים עדיין משתמשים בזה, כן, החקלאים הערבים עושים את זה, בונים, יוצרים שדה ליד איזשהו מעיין, ראית, נכון, כולם רואים את זה, יש תעלות מסביב, והם עושים איזושהי הגבעה, חוצץ כזה, המים מתמלאים, ובאיזשהו שלב מסירים את המחיצה, והכל גולש בבת אחת, משקה את הכל. בסדר? זאת האפשרות של עדן. זה הכוונה מתעדן. זאת הכוונה, כן? אדם חוזר למקום הפנימי של הנשמה, מצליח לגעת במקור, לגרום להתרוממות במקור, ואז ממילא זה מציף את כל האישיות.
אני אגיד אפילו שזה יותר מזה. ככל שאתה גם יותר, זאת אומרת, בניגוד בגלל שזה ברוחני, ככל שגם אתה נותן לזה יותר להציף אותך, הזרם גדל, זה לא שהמים בסוף נרגע.
שאתה לא חוסם, נכון?
הזרם רק גדל ועולה, זאת אומרת, זה מעין שאין לו סוף.
זה נכון, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שיש, זה יוצר נביאה, נכון. זה בגימל. אבל באמת, כשאדם בעצם מצליח להתחבר לעדן, מצליח להתחבר למקור, הוא יוצר הצפה בכל, כן, בגן, בגן האישיות, בסדר? הכל מתרומם, הכל מתעלה בבת אחת, הכל מושקה. וכן, הרב אומר, הרצון והשכל ביחד. אז גם בגן יש את עץ החיים ויש את עץ הדעת. אני יכול להשקות את עץ החיים ואז להשקות את עץ הדעת, וככה לא חזור רונדלים, כן, עבודות רס"פ, ואני יכול לעבוד בדרך אחרת, אני יכול לעלות למעלה ולהתחיל להציף את זה. בסדר? במקום ללמוד מתמטיקה ואז לעבוד על המוסריות שלי, ואז לחזור לזה ולחזור לזה ולעבוד ככה, אדם יכול להשקיע את העמל שלו בלימוד התורה, וממילא הוא יתחיל להתרומם גם במוסריות. כלומר, גם ברצונות, הכל מתעלה. אז יכול להיות שהוא ילמד גם מתמטיקה, כי יהיה בזה צורך. אבל הוא ילמד מתמטיקה כדי לקדם את העולם. בסדר? כלומר, זה חייב שהשכל והרצון יתרוממו ביחד. אנחנו רואים כמה פעמים יש שכל ואין רצונות טובים, ואין רצונות בריאים, ואין רצונות מעודנים. ואז יוצרים לנו מלחמות ויוצרים לנו פצצות אטום במקום כל מיני דברים חיוביים. בסדר? אנחנו צריכים לפתח גם את המקום הזה של הרצון. וכשאדם לומד תורה, הוא מצליח לפתח גם את זה וגם את זה. את שתי הבחינות ביחד. כלומר, במילים אחרות, כשאני לומד תורה, אני לא מגיע מהכיוון של הגן, מהכיוון שמכריח אותי לבחור או זה או זה, אלא אני מגיע מהכיוון של עדן, ואז ממילא אני פותר את הכל. וזה מה ש... טוב, אז בואו נקרא שוב פעם, מה שלומדים מקדושה מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד, והאורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלא את כל הווייתה, והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות, כדרך שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצות הגוף. כלומר, כשאתה מצליח לגרום להתרוממות במקור, אני חוזר על מה שאמרנו, אתה מצליח להרים את כל האישיות. הוא יגיד את זה כמו הלב, למה כמו הלב?
הלב נותן פעימה אחת ואדם מגיע לכל הגוף.
מצוין. אדם לא שולח שטחים, שומע? תשקה לי שם את האוזניים. שם הבוהן היא לא קיבלה כבר הרבה זמן, תשלח לה כמות. שם הם קיבלו כדוריות, אבל תחליף, תן להם קצת לבנות, זה לא עובד ככה. איך זה עובד? פעם אחת, פולסים, הוא יוצר לחץ, והכל מתפשט בכל קצות הגוף. אומר אותו דבר ככה, כשאדם יוצר, נוגע במקור, נוגע בנשמה, פוגש אותה, אז הוא יוצר הצפה של הכל. כשאדם, כן, כשאדם לומד, אם נלך לענייננו, כשאדם לומד עיון, בסדר? מתוך רצון להתקדש, מתוך רצון להיות יותר צדיק, יותר, יותר עדין, יותר אלוקי, בסדר? זה לא מילה מבילה, יותר אלוקי, בסדר? אדם, שמעתי לא פעם מהרבי יעקב, שהחלום שלו זה נבואה. וזה חלום שאנחנו צריכים לחלום אותו. אולי אנחנו... הכל מצוחק, אבל... זה משהו
ש... לא, זה מצחיק עצם האמירה, זה לא... זה לא בלזזל או משהו.
לא, אני אומר, זה בדיוק הנקודה. כשצוחקים, זה אומר שהרצון לא מכוון לשם. או לא מספיק מכוון לשם. כי הוא אומר, אני לא יכול, כן, הרב יש פה... הרב כותב את זה. כן, השכל, בבית, הוא כותב, השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? כוון את זה. הדברים מתכווננים. בסדר, כשאדם לומד בעיון, לומד, לא רק בעיון, אדם לומד בקדושה, באותו הרגע ממש יש השפעה רוחנית לדמיונות שלו, לרצונות שלו, למחשבות שלו. אני חושב שצריך להתרגש מהפסקה הזאת, בסדר? כשאדם, אתם מונחים עכשיו במקום שמרומם את כל האישיות שלכם, בסדר? אם רק נתכוונה נכון. רב חיים בנפש החיים, הוא כותב שאין בעולם הזה דבקות יותר גדולה מלימוד תורה. למה? כי לימוד תורה עניינו פגישה בלתי אמצעית עם הנשמה. אתה נפגש עם הנשמה, נפגשת עם הנשמה, חזרת למקור העצמי שלה, לקדושה, לאלוקות, התחברת ישירות. לכן זה הדבקות הכי גדולה שיכולה להיות. גם מצווה, כמו שאומר המהר"ל, לא יכולה לפעול את אותו הדבר כמו לימוד תורה. נר מצווה ותורה אור. נר, אני יכול לבדוק פה, אבל אני צריך אחרי זה ללכת לבדוק פה. בסדר? התורה זה אור, זה חולש על הכל, תדליק פרוז'קטור בתוך חדר, הכל דולק, הכל מואר. בסדר? אם אנחנו נדמה את זה להשקיה, אז אולי... אם יהיה לי חסימה, בסדר? יהיה לי חסימה בהשקיה, המצווה תשבור את המחיצה. הלימוד תורה יעשה משהו אחר. הלימוד תורה יציף אותו. יציף הכל למעלה, ואז עם אלה שום מחסום לא יוכל למנוע את הדבר הזה. בסדר? אבל, במקום לפעול נקודתית, זו אותו הנקודה. גם מצווה, כמה שזה דבר עליון, היא נקודתית. בסדר? לכן יש לנו כל כך הרבה מצוות שהן כנגד האיברים. בסדר? כי כל דבר מאיר את האיבר מסוים. כל דבר פועל על איבר מסוים, על נקודה מסוימת. אבל כשאדם לומד תורה, הוא מציף את הכל, הוא עולה למעלה. אין מחסום שיעצור את ההשקיה הזאת. אין מציאות כזאת. לפעמים אם אדם בעצמו יוצר מחסומים, אז קשה. אז זה לא מגיע. אבל אם אדם מגיע בהכוונה ראויה, בסדר? ולומד, זה גם נקודה, שאדם לומד, הרבה פעמים אני שומע מתוך לאט הלימוד, שאנשים כאילו מזלזלים באיזה סברה. מזלזלים באיזה משהו, או מדברים כאילו זה כאילו חברים כזה, כן? אז אני חושב שזה גם זה גריעותה, בסדר? אדם צריך לראות שאין... למה אדם צריך לשים את בעל השמועה לנגד עיניו? עכשיו הרשב"א נמצא מולך. בוא, תגיד לו שהסברה דחוקה. עכשיו, למה הרשב"א חשב ככה? איך הוא... במקום שאני אגיד, לא נראה לי. עכשיו, רגע, הרשב"א אמר את זה. מעניין למה הוא אמר את זה, איך הוא קרא את זה, איך הוא הבין את זה, לא יכול להיות, אם הרשב"א אמר את זה, כנראה זה משהו. אין? הרבה פעמים אנשים מזלזלים בכתבים של הרב עובדיה. לך לרב עובדיה, תגיד לו, הרב, לא נראה לי. לא נראה לך? תראה לי, הנה. את, שמתי פה את, את הרגבה, שמתי פה את הזה, שמתי פה את הזה. תוכיח לי! מה זה? לא, אני אומר, אדם צריך להביט בקודש כאילו זה קודש. לא כאילו, זה קודש. אדם צריך להביט בזה ככה. אדם צריך לראות, בא לשמוע לנגד עיניו. יושבים פה תנאים, יושבים פה אמוראים, אתם שומעים מה הם אומרים. קצת הנמכה. לתפוס את זה, כשאדם מתעדן, כן, גם מעדן את ה... אז הוא יותר שומע, הוא יותר קשוב. כן, אולי נקודה שכן כדאי להדגיש אותה, שאמרנו אותה קצת בהתחלה, אבל כל זוויות הלימוד השונות, לא משנה מה האדם ילמד, מוסר, אמונה, מחשבה, עיון, כולם פועלים באותו שיטה, באותה, ודאי שיהיה שינוי, כן, למשל, אדם יפעל, כולם ישקו את כל האישיות, בסדר? כולם ישקו את הכל, אבל זה ישקה 10%, שיהיה 15%. הכל, כן, רמת ההצפה תהיה שונה, אבל הסוג של ההשפעה בכל לימוד התורה הוא יהיה דומה. בסדר? לכן, גם אם אדם אין לו כוח, אני לא יודע מה, לפתוח ספר תהילים זה לא רחוק לישראל, תמיד אני אוהב לספר את זה, שהיה איזה אברך אחד, ישיבה חשובה שהגיע לבבא סאלי, אז הבבא סאלי שאל אותו, כבודו לומד חוק לישראל? הוא אמר לו, כאילו חוק לישראל, בתפיסה שלנו זה כאילו, זה בסדר, נו, זה בלבטים כאלה, אני לומד, אין לי זמן הרב, אני לומד גמרא עיון, אני לומד זה, אין לי זמן. אז הרב אמר לו, אם אני מצאתי זמן, כבודו ימצא זמן, זה חשוב, בסדר? לא עשה לי מצא זמן. אז אנחנו הרבה פעמים כאילו נוטים לזלזל בדברים האלה, אבל כל דבר שבקדושה הוא פועל על כל האישיות שלנו. אנחנו צריכים להיות קשובים לזה. ואני מאוד מתרגש מהפסקה הזאת, כל פעם שאני שב אליה, כי אתה רואה שהקדוש ברוך הוא טבע בנו איזה משהו שהוא מאפשר לנו להתרומם מעל כל המקום הזה. כאילו שאני כל הזמן צריך לבחור, זה מקום של קטנות כזה. וכשאדם באמת מצליח לפגוש את המקום הזה, הוא מתרומם לאיזה משהו עמוק של, של, של השלמה כזאת, של אין זה נגד זה, אין או זה או זה, אין, זה כאילו, זה גם זה וגם זה, אבל במקום גבוה, בסדר? ולכן ממילא כל הדברים האלה אחרי זה, אם נהפוך את זה לצד השני, אבל כל לימוד חילוני מכל מדע בעולם, אינו מחייק עם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. אדם לומד פיזיקה, הוא יקבל את ההבנה של הפיזיקה, הוא יקבל מחשבה של פיזיקה. אבל כל השאר לא יפעל. בסדר? המוסריות, הרצונות, המחשבות, כל שאר הדברים האלה לא יפעלו באותו זמן. וזהו יסוד ההבדל שבין קודש לחול מצד הכמותיות. לבד מההבדל היותר נשגב בעין ארוך שמצד האיכותיות. מה כשהרב אומר פה מצד הכמותיות, למה הוא מתכוון לפי מה שאמרנו? הכמות של החלקים שזה נוגע באישיות. כלומר, יש חלק אחד, כשאדם לומד פיזיקה, הוא נגע בחלק אחד של האישיות. אבל אם אדם לומד תורה, הוא פגע בהרבה יותר חלקים. מבחינת הכמות, זה אפילו יותר משתלם. בסדר? אדם תגיד לו, אדם אפילו חילוני שילמד תורה, תגיד לו, תשמע, אם אתה רוצה באמת, באמת להתקדם באישיות ולתפוס את הקודש, באמת אתה מרגיש, אתה יכול להתחבר לזה באמת אבל, כי אם לא, אז זה לא יתפוס עליו, זה לא יפעל. אז מה שהוא יעשה ביחד, כן, אם הוא ילמד את זה בקדושה, זה יפעל על כל החלקים. מבחינת הכמות, אתה תפגוש, אתה תיגע ביותר חלקים מבחינה כמותית בתוך האישיות שלך שיושפעו מעצם הלימוד. ולכן הרב פותח את זה בתור התחלה, שאפילו מצד הכמותיות, מצד המקום הזה של ההתרוממות האישיותית, לימוד הקדושה הוא פי כמה מדבר אחר. כל דבר אחר.